הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm.music.com.
הקצה. הקצה. קייזי רדיו.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
The radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Yeah. Hi there.
שלום והלו, סינסקופ רדיו הקצה, אני יאיר רווה, תוכנית מספר 292, המספר הפלינדרומי החמוד הזה. כל כיוון שלא תסתכלו עליו, היום תוכנית מספר 292. קדימה, אחורה, עדיין 292. היום 13 באפריל, א' אייר, ראש חודש אייר, חודש טוב לכם, תו שין פי א'. ראש חודש יאיר. את סימסקופ רדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, אשד אסרף, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים היום. אם אתם מאזינים מחר זה קצת awkward, כי יום הזיכרון מחר, אז מאוד מאוד תוכנית לא יום הזיכרון. אז תקשיבו, אם בא לכם, אם לא, אז תדחו את זה ביום. אולי זה ילמד אתכם לשמוע את התוכנית בלייב, ימי שלישי בשתיים. אז זה יותר אקטואלי. אם אתם רוצים, אני מזכיר לכם, לפני שנה, ביום העצמאות, עשיתי תוכנית מיוחדת עם אבי נשר, שהוא כאילו מין במה יום העצמאות כזה בגלל הלהקה, זעם ותהילה. זה היה ממש בעיצומו של הסגר הראשון של הקורונה, אז אני זוכר שזאת הייתה שיחה מאוד מאוד טובה ויפה, והוא נורא עניין אותי הדיבורים שלו על יום העצמאות, על הלהקה, על קורונה ומצבים משונים בהיסטוריה של האנושות. אז דלקו שנה אחרונית לתוכנית יום העצמאות מלפני שנה 2020, קפסולת הזמן הזאת של הקורונה וכן הלאה, אבל השבוע והשנה אין לי שום דבר מיוחד ליום עצמות. אבל יש לנו מלא סרטים לדבר עליהם. למשל, סרט תעודי חדש על הבי-ג'יז בווי-או-די שלכם. שהוא פשוט נפלא, ועוד מעט נדבר עליו, אבל לפני הכל נתחיל עם שיר של הבי-ג'יז מ-1975, Nights on Broadway, גם ברודווי, הלילות שם חשוכים מאז הקורונה, אז הנה הבי-ג'יז. Here we are. We'll be right back. הסרט התעודי המעולה והנפלא והמרגש והמאוד מאוד מחכים בי ג'יז, How to Mend a Broken Heart, שזמין עכשיו ב-VOD שלכם. השיר הזה מקבל את הקרדיט בתור השיר שבו הבי ג'יז או ברי גיב גילו את הפלצט, שהם הכניסו את זה כי הם חיפשו איזשהו משהו לקולות רקע ואמרו לברי ולשאר הבי ג'יז, בואו תנסו פלצט. אז אנחנו מקבלים את בי ג'יז כזמרים שתמיד הכל שם קצת גבוה, אבל הפלצט מתחיל ב-75 עם השיר הספציפי הזה, Nights on Broadway, שבהתחלה הם רצו לקרוא לזה Lights on Broadway, אבל אז מנהל חברת התקליטים אמר להם תקראו לזה Nights on Broadway, כי ה-Lights on Broadway נשמע לו יותר מדי פורנו. כל כך הרבה פרטים על שירים כל כך קלאסיים ואיקונים וקנונים, שהמון המון מידע יש בסרט הזה. קודם כל, הבמאי שלו, זה בפני עצמו ראוי לשים לב, הבמאי שלו הוא פרנק מרשל, הוא בן 74. בדרך כלל במאים שעושים סרטים, סרטי תעודה על מוזיקאים הם צעירים באופן משמעותי. פרנק מרשל הוא בן 74, בפועל הוא בפנסיה. פרנק מרשל הוא היה מפיק של רוב הסרטים המוקדמים וגם המאוחרים יותר של ספילברג. הוא המפיק של איטי, הוא המפיק של פארק היורה, הוא המפיק של כל סרטי ההמשך של פארק היורה, המפיק של הוק, הוא המפיק של המון המון סרטים של איטי. והוא נשוי לאישה בשם קתלין קנדי, שהייתה המנהלת של אמבלין, חברת ההפקות של ספילברג, והיום הדיי ג'וב שלה זה שהיא המנהלת של לוקאס פילם. לוקאס פילם שנבנתה בין השאר סביב המותגים האלה של המותגים של אינדיאנה ג'ונס, שהם סרטים שהפיק פרנק מרשל. מרשל וקנדי עבדו המון שנים ביחד כזוג נשוי, אז היא ניהלה את האולפנים של ספילברג, והוא הפיק את הסרטים. ועכשיו היא מן הסתם עסוקה מאוד, יש לה סרט אינדיאנה ג'ונס שצריך לצאת לצילומים עוד מעט, שג'יימס מנגולד מביים, ויקום שלם של סטאר וורס שצריך לנהל. אז הוא כנראה פנוי בבית ומחפש את מה לעשות, ומאוד אוהב מוזיקה, אז הוא הפיק כבר סרטי תעודה על ג'וני קאש, אם אני זוכר נכון, ועוד מוזיקאים, ועכשיו הלך וביים סרט על הבי ג'יז. הסרט הוא לא סרט נורא חדש, הוא סרט כבר מדצמבר, עולה ב-HBO בדצמבר, וגם בוויודים בישראל הוא עלה די בסמוך לבחור אותו. אני חושב שבסוף דצמבר, תחילת ינואר, כבר עלה בישראל. אני כזה הגעתי אליו באיחור, ואז גם לא ידעתי בדיוק איך להכניס אותו לתוך התוכנית. היום מצאתי, תכף אתם תראו איך אני אחבר את זה יפה לדברים נוספים. אבל סרט נהדר, קודם כל כי המסגרת שלו היא מסגרת אמוציונלית, התוכן שלו הוא מאוד מאוד ענייני ומאוד אינפורמטיבי, ואני מת על זה, אני מת לגלות דברים חדשים בסרטי תעודה, אבל המסגרת היא אמוציונלית, כי זה בעצם מין הסיפור שמספר לנו בעד העיניים של ברי גיב. ברי גיב הוא הבכור מארבעת האחים גיב, שנולדו באנגליה, עברו עם המשפחה שלהם בשנות 650 לאוסטרליה, חזרו לאנגליה, זכו להצלחה מוזיקלית באנגליה, והם ארבעה אחים, שלושה מהם הקימו את הבי ג'יז, הצעיר שבהם אנדי גיב נהיה כוכב פופ בזכות עצמו בשלב מאוחר יותר ובחסות ברי גיב והאחים. והסיפור העצוב הוא שהוא האיש האחרון שנשאר בחיים, כל האחיו הצעירים מתו ממש בשלב מוקדם מדי בחיים שלהם, אחרי קריירות יפות ומצליחות, אבל בנסיבות של או סמים, כמו במקרה של אנדי גיב, או בבעיות רפואיות, כמו שהיה מוריס ונו, איך קוראים לשלישי? התאומים, יחזור אליי עוד רגע, אנדי, ברי, מוריס ו... עכשיו אתם כולכם צועקים בבית את השם ואני לא שומע אתכם, אבל תכף זה יחזור אליי. הם כולם מתו, והוא האחרון שנשאר, ויש לו משפט, המשפט הזה מסיים את הסרט, אבל הוא משפט שצריך לחשוב עליו, ממש, הוא היה מוותר על כל הקריירה הזאת, רק כדי להמשיך להיות עם האחים שלו, שהם יהיו בחיים ובבריאות טובה. זה מרתק, כי זה סרט על אנשים שרוצים הצלחה, ורודפים את ההצלחה, ומשיגים את ההצלחה, ומגיעים באמת לפסגות של סופר סטארדום עצומה, 78 הימים של סאטרדיי נייט פיבר, לא הייתה להקה יותר גדולה מהביג'יז באותו רגע נתון לזמן קצר, וההצלחות של ברי גיב אחר כך כמפיק וככותב מוזיקלי. הביג'יז במידה מסוימת הם קצת האבא של... של אמר, אני אומר אמריקה, למרות שהם אוסטרלים ובריטים, אבל, אבל יש משהו כל כך אמריקאי במוזיקה, לפחות בתקופה שבה הם מאוד התפרסמו בימי, נקרא לזה ימי הדיסקו, וזה מזכיר לי, ברי גיב, האחווה הזאת והמשפחתיות הזאת, וגם הסוג המסוים של הפופ, אז קצת מזכיר לי את מה שאבא עשו במקביל, כולל העניין הזה שאחר כך, אחרי ההצלחה הראשון הגדולה שלהם כמבצעים, הם הצליחו כמפיקים וכותבים לאחרים. אז כאילו, קצת עלייתם וירידתם, אז ננסה לספר פה כמה סיפורים קצרים שיש בסרט. אז קודם כל, כמו שראינו בסרטי תעודה אחרים מהתקופה האחרונה, סרט התעודה על בילי אייליש וסרט התעודה על טיילור סוויפט, שהוא קצת בלפני שנה או קצת יותר גם נמצא בנטפליקס. הסיפור הוא סיפור של אחים והורים. ההורים רצו, או האבא רצו להתפרסם כמוזיקאים ולא הצליחו, וככה הוציאו את הרצון שלהם דרך הילדים וניהלו אותם. וכנראה שיש משהו בזה, כשההורים תומכים ונמצאים שם ודוחפים, ודוחפים אבל כנראה באופן טוב ולא באופן דורסני, זה מאוד מחזק את הילדים. אז יש פה גם עניין של הורות, אני לא יכול שלא להסתכל על אלמנט ההורות שיש בסרטים האלה, כולל הסרט על הביג'יז. והסרט לא אומר את זה מפורשות, אבל הוא מראה איך הביג'יז עד אמצע שנות ה-70 היו להקה מאוד מושפעת, להקה שלא חידשה שום דבר, אלא הקשיבה למה שקורה בעולם, אהבה את מה שקורה בעולם, הגיבה לזה ועשתה את זה מספיק טוב כדי להתפרסם בזכות עצמה. וזה מתחיל באמת עם הביטלס. אני חושב שזה לא... BG זה כאילו ראשי תיבות, BG's, Brothers Gibb, אבל אני חושב שהפונטיקה הזאת של הביג'יז היא לא, רחוקה מהביטלס, מסיבה מסוימת, כי הם באמת נורא אהבו את הביטלס, ונורא רצו להיות הביטלס של אוסטרליה. לא הגיעו להצלחה, הם כבר היו צעירים, הם לא הגיעו להצלחה מספיק גדולה, ואז היה להם את לאבא שלהם ולהורים את המחשבה הטובה, בואו ניסע לאנגליה, שם יש יותר סיכוי להצליח עם הסוג הזה של המוזיקה, והם הלכו לבריין אפשטיין, זה לא ידעתי, שהם היו חתומים בלהקה של, בחברת תקליטים של בריין אפשטיין, שגילה את הביטלס. ובריין אפשטיין היה לו מנהל לייבל, שנקרא רוברט סטיגווד, שגם הוא אוסטרלי, והוא אמר לאוסטרלי תנהל, אלה מאוסטרליה תנהל אותם. ואחד הדברים היפים בסרט הזה, זה שהוא קצת מעין מיני סרט דוקומנטרי על רוברט סטיגווד, שהוא איש מרתק בעיניי. לא מספיק נכנסים לכל מיני דברים שהוא עשה, ואולי כן צריך לעשות סרט שלם על רוברט סטיגווד, אבל באמת, אחד האנשים עם האינסטינקטים הכי טובים בפופ העולמי, לא רק בפופ רוק העולמי, במשך עשור, מסוף שנות ה-60 עד סוף שנות ה-70, לצורך העניין הוא יזם והפיק את Saturday Night Fever, אבל גם את גריז. אז גריז מוזכר במצמוץ, אבל מאיפה האיש הזה הביא את החושים האלה? גם להחתים את הביג'יז, גם לנהל אותם, וגם ליזום את ההפקות האלה של הסרטים, שהפכו לכאלה קנונים וכאלה מצליחים, גם בזכות הפסקול וגם בזכות הסרטים עצמם. אז יש פה סיפור קטן על כן, מנתת סעיף על רוברט סטיגווד. אז הם קצת התחילו כמין להקת חיקוי לביטלס בסוף שנות ה-60, ועשו את זה יפה. עם הלהיטים שלהם, I started the joke וכן הלאה. ואז הם עברו לאמריקה בעקבות המלצתו של אריק קלפטון. שוב, אני מת על הדברים האלה. פתאום יש רעיון עם אריק קלפטון, שגם היה חתום בחברה של בריין אפסטיין, והוא נסע לפלורידה להקליט שם אלבום, כדי כזה אוויר חדש להתרענן מכל החנק הבריטי. וזה נורא גרם לפריחה, וגילה את הרגעי שם, ואת מוזיקה שטופת שמש, והוא אמר לביג'יז, בואו, זה הבית שבו הקלטתי את האלבום שלי, את האלבום האיקוני שלי, בואו תגורו בבית הזה, תקליטו את האלבום שלכם. ובאמת ההשפעה של, של הלוקיישן על המוזיקה זה, זה מרתק, כי, כי הסרט במידה רבה עוסק בזה גם. איך המוזיקה של הביג'יז השתנתה בכל פעם שהם עברו מלוקיישן ללוקיישן. אוסטרליה, אנגליה, פלורידה, צרפת. אלה כאילו ארבע התחנות שבהם הם הקליטו, יצרו והקליטו מוזיקה, וכל ארבע התחנות האלה נורא מובחנות מבחינת הסאונד שלהם. אז הם מגיעים לפלורידה ומקליטים, ופתאום נכנס איזשהו גרוב, כי עכשיו, אחרי שהם גמרו להיות מושפעים מהביטלס, עכשיו הם מושפעים מאוטיס רדינג. הם היו אמורים לעבוד עם אוטיס רדינג, גם גיליתי, ואוטיס רדינג נהרג בטרם עת, ואז השירים שהם תכננו שהוא ישיר לא יצאו לפועל, אז הם ביצעו אותם. אז פתאום נכנסי, השלישייה הלבנה הזאת מתחילה להיכנס לעולם הזה של ה-R&B, ומתברר שהם עושים את זה לא רע בכלל, ומשתלבים בעולם שעוד מעט יקבל את השם דיסקו. אחד הלעיתים הראשונים מהתחום הזה זה השיר ששמענו, Nights on Broadway, ואז, זה קטע מדהים, זה קטע שהם ממש ריגש אותי, שוב, זה מפתיע אותי שאני מתרגש מגילויים באולפן ההקלטה ובקונסולות יותר מאשר טרגדיות של אוי, האח הקטן מת מהתמכרות לסמים, אבל הסיפור על ההקלטה של Saturday Night Fever, של הפסקול, הוא פשוט נפלא. קודם כל שרוברט סטיגווד אומר, אוקיי, קניתי זכויות לכתבה, ואני הופך את זה לסרט, ואני צריך מכם כמה שירים. אני חושב שהוא ביקש מהם ארבעה, חמישה שירים. והם ישבו באולפן בצרפת, אולפן שבו אלטון ג'ון הקליט את אלבומיו, או לפחות היה אולפן שהם חשבו שאלטון ג'ון הקליט את אלבומיו. ושוב, אם תסתכלו על על הגרוב, על הקצב, וגם על הפלצט, יש מקום שבו אתם יכולים להיזכר בזה שאלטון ג'ון באזור 72, 73, 74, ואז מה שהבי-ג'יז עושים בסביבות 73, 74. והם כאילו כל הזמן חווים קאמבקים, הם כאילו זוכים להצלחה בסוף שנות ה-60, נעלמים, ואז חוזרים באמצע שנות ה-70, ואז מתפוצצים, כמו זיקוקין דינור ב-1978, עם הפסקול של Saturday Night Fever, עם שיגעון המוזיקה. והאופן שבו הם מספרים את זה, שם המנהל הלייבל שעבד איתם על הפסקול, עבור רוברט סטיגווד, שהוא אמר, אנחנו צריכים מכם 4-5 שירים, והם אמרו, אוקיי, ואז הם ישבו והקליטו ושלחו לו קסטה, ויש שם 6 שירים, ואלה 6 השירים. ברמת הדמו, שומעים את הקסטה עם הדמו, ואתם שומעים את זה, אתם נדהמים, הם כתבו כאילו בטייק אחד, את 6 השירים שמופיעים בפסקול של Saturday Night Fever, כמו שהם, אחד לאחד, אחר כך שהתרגו ושחללו, וכולם נדהמו, והבינו שיש פה משהו גדול ומשמעותי. הסיפור על איך הם הקליטו, יש להם שני טכנאי סאונד, ומפיקים וטכנאים, איך הם הקליטו את הביט של Night Fever, הוא מפעים. אם יש איזה 3 דקות שכדאי לראות, אם אתם אוהבים מוזיקה, ורוצים להבין מה ההשפעה של מפיקים מוזיקליים וטכנאי הקלטה, על האופן שבו מוזיקה נוצרת, ומה היה החידוש ברגע הזה של ב-78, שבו עד לאותו רגע הקליטו את הכל לייב, ומאותו רגע התחילו לבנות את השירים במיקסים ואוברדאבים ובנייה, והשירים נהיו עבודה של הפקה לא פחות מעבודה של כתיבה וביצוע. כלומר, עולם ההפקה נכנס לעניין. יש שם סיפור נפלא עליך. בעצם הם יצרו, אני חושב, את הסימפול הטופים הראשון, כי המתופף לא היה זמין. היה צריך לטוס להלוויה של אמא שלו, ואז הם לקחו קטע של טיפוף משיר אחר, הורידו אותו, חתכו אותו, שכפלו אותו, הכל כזה, כן, בטייפים אנלוגיים שחותכים ומדביקים, קצת כמו שמדביקים סרט בחדר עריכה, ויוצרים לופ טופים, ועליו בנוי Night Fever. זה קטע פשוט נפלא, הקטע הזה שמספר את הסיפור. ואז אנחנו שומעים את המוזיקה, את How Deep Is Your Love, ואנחנו נזכרים שכמה שנים לפני זה היה את I'm Not In Love של 10cc, ושומעים את ההשפעה של 10cc. כלומר, הבי ג'יז, אני חושב שמבחינה מוזיקלית, והסרט הזה מראה את זה קצת, הם לא חידשו בפני עצמם, אלא הם לקחו והקפיצו דרגה, או הביאו לקהל היותר גדול דברים, חידושים שנעשו על ידי אחרים. אז הוא מצחיק להגיד את זה לגבי ביטלס, אבל הם ידעו להיות שם במקומות הנכונים ולהיות מושפעים מהאנשים הנכונים. אבל כשזה מגיע לסאונד ולהפיץ את התרבות הזאת, תרבות החדשה, תרבות הדיסקוטקים החדשה הזאת של הדיסקו, הם בהחלט היו השגרירים הגדולים של התקופה. ופה יש איזשהו קטע של 10 דקות שלא ידעתי אותו בכלל, לא הייתי מודע לו. עכשיו, בתקופה הזאת, בין 78 ל-80, אני גרתי באותו, הייתי ילד, אז לא הייתי מאוד מאוד מודע לכל מה שקורה בחדשות, אבל זה בדיוק חופף את התקופה הזאת שהייתי שם, ומסתבר, זה לא ידעתי, שהייתה מלחמה נורא גדולה נגד הדיסקו. הדיסקו, כמובן, בעקבות ההצלחה של Saturday Night Fever, התחילו באמת למסחר את זה ולהיות כל מיני, התחילו לצאת כל מיני חיקויים וכל מיני דברים באמת נלוזים, שהמאיסו את הדבר הזה ומסחרו אותו והפכו אותו ממשהו אמיתי למשהו שהוא מניפולטיבי ונטול אותנטיות. אבל במקביל לזה, התחילו איזשהו סוג של גל, זה צמח בשיקגו, גל של אנטי דיסקו, ומראים את זה יפה בסרט, גם בכיתה ארכיון וגם בראיונות עכשוויים עם חוקרי תרבות, שבעצם גל האנטי דיסקו שבא ב-79-80, היה בו משהו שמבוסס על הומופוביה, כי הדיסקו בעולם המועדונים היה עולם מאוד גיי. סטודיו 54 התחיל, שוב, אם אתם זוכרים את הסרט, העולם הזה, יש עולם שמזוהה קודם כל עם עולם הגייז, ורק אחר כך הוא נכנס לעולם המיינסטרימי, הסטרייטי. אז הדחיפה בחזרה, כאילו לנסון להדוף את הדיסקו מהחיים של אנשים, היה בו איזשהו משהו שמבוסס הומופוביה, ומבוסס גזענות לבנה, כי אחד האנשים שמספרים שם סיפור מדהים, שהם עשו מין טקס בהבערת תקליטי דיסקו באצטדיון, האצטדיון של הקאבס בשיקגו, ואחד האנשים שהיו שם אמר, תראה, הם זורקים פה אלבומים של סטיבי וונדר ושל מרווין גיי, אלבומים שהם לא דיסקו, הם פשוט אלבומים של R&B, של אומנים שחורים. כלומר, יש פה איזשהו סוג של לנסות לדחוס לעולם של הדיסקו את כל האומנים השחורים ואת כל המוזיקה השחורה, ויש פה איזשהו סוג של משהו של אנשים, כלומר, זה קצת מתייחס לחוסר סבלנות שאנחנו רואים היום בעולם הזה של האלט-רייט, של להדוף את כל מי ששונה, ואז אם שונה מבחינת העדפה מינית, או שונה מבחינת גזע או צבע אור, אז המלחמה נגד הדיסקו בשנתיים האלה, ומלחמה שנשאה פירות, כי באמת הדיסקו יצא מהאופנה מהר מאוד, הבי ג'יז יצאו מהאופנה מהר מאוד, הם ממש זכו להצלחה, כי אחרי 10 שנים הם זכו להצלחה בין לילה, אבל גם נעלמו בין לילה אחרי תוך שנתיים. והסרט הזה יש בו איזשהו אלמנט טריגרי אמוציונלי נוסטלגי בשבילי, כי הוא מתחיל ב-1979 בסיבוב הופעות שלהם, או סיבוב הופעות הגדול שלהם, או הכי גדול שלהם, אחרי שהם הוציאו את Tragedy, או האלבום Spirits Having Flown, שבתוכו היה את ה-Late Tragedy. וכילד, בן 11, זאת הייתה ההופעה הראשונה שהייתי בה בחיים. באצטדיון, בהופעה בכלל, באצטדיון ספציפית, זה היה, גרתי אז בסיינט פול, זה היה במיניאפוליס, היה צריך להיכנס לאוטו ולנסוע לאצטדיון במיניאפוליס, הדום נדמה לי קראו לו, והופעה של הבי ג'יז, שכל הלהיטים ברדיו היו שלהם, אני זוכר את הדבר הזה, כי אני זוכר אותו פיזית, גופנית, את הדבר הזה, שלא רק המוזיקה הייתה בווליום של מעולם לא שמעתי, חשבתי שאני אמות מהווליום, אלא להיות בתוך 50,000 איש שרוקדים ושרים ביחד, היה בזה משהו מפעים ומבהיל נורא. זה כאילו, רמת אנרגיה של ילד בן 11 מישראל, חננה נוראית, לא היה לי שום כלים להתמודד עם הדבר הזה, חוץ מהרצון הזה לחוות את זה שוב, כמו שיורדים מרכבת הרים, ואז אומרים, וואי, זה נורא נורא מביל, אני רוצה לעשות זה עוד פעם. אני חושב שיש איזשהו סוג של תשוקה או חשק שלי להופעות האלה, קצת נצרב בחוויה הזאת של שההבנה היא שהאטרקציה היא לא רק המוזיקה, אבל הווליום וההופעה, ולראות את, את הלהקה שאתה אוהב כמה מאות מטרים ממך, אלא גם הקהל, להיות בתוך הקהל הזה ולהיות, להריע ולצעוק ולרקוע ברגליים ולהרגיש את הטריבונות רועדות, וזו תחושה של אסון עומד לקרות, אבל הוא לא קורה. אז שם הסרט מתחיל בפיק שלהם, בסיבוב הופעות הזה, חיפשתי האם יש פוטאג' מההופעה במיניאפוליס, לא היה, יש להם רק מההופעה באוקלנד, שזה מתחבר, ההופעה באוקלנד התרחשה במקביל לאירוע שהיה בשיקגו, האירוע אנטי דיסקו. זה קורה ממש כבר בשלושת רבעי, אחרי שלושת רבעי סרט, בלקראת סוף הסרט. אז יש פה גם איזשהו סוג של אמירה תרבותית, וגם איך עושים מוזיקה, וגם כמה חשוב הדבר הזה שנקרא שיתוף פעולה, כי נורא ברור שעם כל הכישרון העצום של בריגי ואחיו בכתיבת השירים, הם חווים כל כך הרבה לחברת התקליטים ולמפיקים ולטכנאים שעבדו איתם ולמוזיקאים שעבדו איתם, שכל אחד מהם הותיר איזשהו חותם שאי אפשר לדמיין את השירים האלה בלעדיהם. אז זה גם סרט שנורא מדבר בשבחי השיתוף פעולה, בשבחי האנשים שלאו דווקא זוכרים את שמם, ועובדה, אני לא זוכר את שמם. כשאני מדבר איתכם, הייתי יכול לכתוב את זה מראש, אבל אני לא זוכר את שמם. אבל הם כולנו נמצאים בסרט, והם מספרים סיפורים מאוד מאוד יפים על ההקלטות ועל שיתופי הפעולה, וזה סרט מאוד מכיל ומאוד מפרגן, ומאוד מציג יפה את העולם הזה. של, כן, איך מקליטים אלבום, איך עושים אלבום. בקסית על קוסית. ואחד השירים שמופיעים בסרט, הוא שיר של ברברה סטרייסנד, שהיא שרה עם ברי גיב, שהוא גם כתב וגם מפיק. ולמרבה ההפתעה, בשבוע שעבר, עלה סרט נוסף ב-VOD, שנקרא ברב וסטאר, עושות את פלורידה, ב-VOD יש אותו גם ב-YES, גם בסלקום TV, והוא נפתח עם השיר הזה. אז יש לכם שני שירים עם השיר גיל, שני סרטים עם שיר גילתי בפסקול שלהם, עכשיו ב-VOD שלכם, גם הסרט על הבי-ג'יז, גם ברבה וסטאר עושות את פלורידה, ועליו נדבר עוד רגע.
Make it a crime to be out in you gotta be mine. We take it away. It's gotta be nine and day, just a matter of time. And we got nothing to begin to be off our love. We'll climb any mountain, near or far, we are. And we never let it end. We are devotion.
ככה מתחיל לסרט ברב וסטאר עושות את פלורידה, שעלה ב-VOD בסוף השבוע האחרון. נתחיל פסקה אחת קודם. לפני 10 שנים, ב-2011, יצא סרט שנקרא מסיבת רווקות, Bridesmaid, שכתבו קריסטין וויג ואני מומלו. קריסטין וויג גם שיחקה בתפקיד הראשי בסרט, וביים פול פייג, הסרט הראשון שהוא ביים, והפיק ג'אד אפטו וויל פרל. והסרט הזה, שאני מודה, אני לא ממעריציו הכי גדולים, אבל זה מהסרטים שכשרואים אותם, בייחוד בגלל גם הקרדיט של ג'אד אפטו שם, יש קולטים שמשהו עומד להשתנות תרבותית בעולם של הקומדיה האמריקאית, שעסקה באינפנטיליות גברית ועכשיו עוברת לעסוק באינפנטיליות נשית, ובאמת יצרה סדרה של סרטים בעקבות זה, ובאמת יצרה איזשהו סוג של קומדיה חדשה שהייתה מזוהה דווקא עם גבריות אינפנטילית, ועכשיו הגיע קריסטין וויג, ובאמת באופן מבריק אמרה, רגע, גם נשים יכולות להיות אידיוטיות כמו וויל פרל וחבר מרעב בסרטים שהם עושים. והנה סרט נוסף מגיע שכותבות קריסטין וויג ואני מומלו, שגם עכשיו בתפקיד הראשי. עוד דבר שקורה 10 שנים אחר כך, אחת הכוכבות שהתגלו או שזכו להצלחה קולנועית גדולה בזכות Bridesmaid, זה הייתה מליסה מקארתי. אומנם הכרנו אותה בטלוויזיה בתור סוקי מבנות גילמור, מי שראה את הסדרה לא יכול שלא לאהוב את סוקי מבנות גילמור, אבל היא לא זכתה להצלחה בקולנוע לפני זה, עד הסרט הזה ששם היא גנבה את ההצגה, והפכה לכוכבת נורא גדולה, ומאז כאילו קומדיה חדשה עם מליסה מקארתי זה איזשהו סוג של אטרקציה, כי ברור שהיא מאוד מאוד מצחיקה ומאוד רוצים לראות אותה. ובאמת במשך כמה שנים אחרי Bridesmaids, שיתופי הפעולה שמליסה מקארתי עשתה עם פול פייג, שביים את Bridesmaids, היו לא רעים. ידע ללהק אותה כזה out of character, וידע את גם לאן לדחוף את הדמויות שלה וגם מה להגביל, ויש לו חוש הומור טוב, אז היא עשתה כמה דברים מצחיקים אחרי זה. אבל כבר כמה שנים שמליסה מקארתי עושה כמעט באופן בלעדי את הקומדיות שלה עם בן זוגה לחיים, בן פלקון, ופה אני חייב להגיד שזו אכזבה, אני לא ראיתי מעולם סרט שבן פלקון עשה עם מליסה מקארתי שהיה טוב, אז אני מבין, הידד לזוגיות, שככה הם עובדים ביחד, וכנראה מאוד מצחיקים אחד את השני, ומאוד מאפשרים אחד לשני להשתולל ולהתפרע, אבל אני כצופה, אני מרגיש שמליסה מקארתי מתפספסת לגמרי. אני אומר את זה אפרופו סרט נוסף, שעלה בסוף השבוע בנטפליקס, שנקרא Thunder Force, כוח רם, שבו מליסה מקארתי ואוקטביה ספנסר מגלמות מעין גיבורות על שמנסות להציל את העולם. בשני הסרטים האלה שיצאו שניהם בסוף השבוע האחרון בישראל, בדיוק 10 שנים אחרי, לא בדיוק, כן, כמעט 10 שנים אחרי Bridesmaids, מסיבת רווקות, הכותרת היא נשים בנות 40 פלוס, שתי נשים בנות 40 פלוס, חברות הכי טובות, מצילות את העולם. אז זה מעניין לראות את שני הסרטים האלה בסמיכות, שנעשים באמת בצירוף מקרים גמור, ויוצאים לגמרי במקרה בארץ בשני שירותי סטרימינג או ה-VOD במקביל, אבל הם כאילו מגיעות, שני הסרטים האלה מגיעים מתוך אותו, אותה מנטליות קומית של, של היוצרים שלהם, והם שניהם איזשהו סוג של נספחים עדיין לעולם הקומדיה של מ-Bridesmaids לפני 10 שנים. אז אני כבר אומר ששני הסרטים האלה מאוד יחזבו אותי, Thunder Force הרבה יותר, סרט לא מצחיק בעיקר, ונורא מפוספס. אז לכן נתפקד יותר בברב וסטאר, כי בברב וסטאר אני כל הזמן הרגשתי שיש לסרט פוטנציאל, גם זה סרט ביקור עם ג'וש גרינבאום, הוא הבמאי, ביים את הסרט התיעודי על על התוכנית של דינה קרבי, סרט תיעודי מאוד מאוד מצחיק, שאני חושב שגם הוא זמין לצפייה ב-VOD של, שלכם, לא יודע, תבדקו ב-VOD שלכם. אז הוא איש מצחיק, ויש שם כמה הברקות לא רעות, ובואו נסתכל על הסצנה הראשונה שמתנגנת על, על, על השיר הזה של ברברה סטרייסנד וברי גיב גילטי, והיא מכילה את כל הפוטנציאל ואת כל ה... אכזבות שיש בסרט הזה בסצנה אחת. זה מתחיל בזה שרואים מין פרוור כזה, כל אמריקאי מאוד נוצץ, מאוד צבעוני, מאוד, מאוד יפה, וילד ממוצא אסיאתי, סיני, קוריאני, אולי, אולי מעולם מהוואי, מחלק עיתונים על אופניים, כי הוא זורק את העיתונים, ועם ווקמן הוא מקשיב לשיר הזה, ושר. בקולי קולות, וזה קטע מקסים, גם בחירה מוזיקלית לא צפויה, לא אופנתית, וגם השילוב הזה של הילד ששר את השיר הזה של ברברה סטרייסנד. ואז, אחרי שהרגע הזה נגמר, על זה כותרות הפתיחה, הילד מגיע לעץ, נוקש על עץ, ויורד במעלית, ומתברר שמתחת לפני האדמה יש מסתור של נבלית איומה, שגם אותה מגלמת קריסטין וויג, שרוצה לנקום בעיירה שבה היא גדלה, ששם כולם צחקו לה, ולנקום ולהרוג את כולם לידי יתושים רעילים. קצת מין איזשהו סוג של קרי, כולם צחקו עליי בבית ספר, אז אני רוצה לנקום בכולם. ובמקביל לזה, במקרה, ברב וסטאר הם שתי נשים בגיל העמידה, אחת אלמנה ואחת גרושה, והן עובדות בחנות רעיתים, ומאבדות את מקום העבודה, ומחליטות, והן כל כך פטפטניות, שהן לא כל כך שמות לב למה שקורה מסביב, וזורקים אותם, החברות שלהם זורקות אותם מקבוצת הקריאה שלהם, ומחליטות לנסוע למר דל ויסטה, או ויסטה דל מר, כן? ברב וסטאר נוסעות לויסטה דל מר, כך זה במקור. כדי לנפוש ולהרגיש פעם זה, איך זה לחיות חיים מחוץ לעירה הקטנה שלהם איפשהו שם בארקנסו, ולעשות חיים. ואז הן נתקלות באמת במזימה הזאת להחריב את העירה הזאת על ידי יתושים רעילים, והן נאלצות בלי לשים לב להציל את העולם. שזה בדיוק... הרעיון מאחורי סרט כמו למשל משה ונטילטור, ששם גם שם יש מישהו שהוא לא מודע לזה שיש איזושהי מזימה גדולה בינלאומית מתחת לאפו, והוא עושה את, והוא איש מבוגר שלא מודע לעצמו ולא מודע לסביבתו, וכולם לועגים לו, והוא מלא ביטחון עצמי אבל לא שם לב לזה שכולם צוחקים עליו. וגם בסרט הזה יש שירים, ו או לחילופין סרט כמו, סרטים כמו הסרטים של, של הפנתר הוורוד, עוד דמות מאוד אידיוטית שצריכה לסכל מזימות בינלאומיות מתוך האידיוטיות שלה, מתוך זה שהיא עושה את דברים כמעט בלי כוונה. אז זה הרעיון הכללי של זה, ששתי דמויות שיש בהם משהו קצת פתטי, והן לא שמות לב לסביבתם, והן... ולא נמצאות בסינכרון עם העולם, הן צריכות כאילו בטעות להציל את, את העולם. אז יש בסרט כמה רגעים מאוד מעניינים, בעיקר הקטעים המוזיקליים, יש לו קטעים מוזיקליים מאוד יפים ומאוד מצחיקים, וכמה הברקות ויזואליות, בדיחות ויזואליות טובות, אבל בכל רגע שיש שם, יש תחושה שכאילו שהתסריט נכתב באיזשהו חיפוזון, הסרט דווקא נראה מושקע, אבל התסריט נכתב בחיפוזון, ויש שם הרבה דברים שאפשר לחשוב, לדמיין איך אפשר לפתח את הדמויות האלה הלאה, ולהפוך את הדמויות האלה לדמויות שנרצה לעקוב אחריהם, נרצה לראות עכשיו איזשהו סיטקום או סדרת רשת, או אולי סרטי המשך לגמרי. אבל הסרט, אני מרגיש שהסרט כל הזמן פספס את כל הזמויות שהיו לו, וכל הזמן נשאר במין פוטנציאל שלא בשעה ו-40 שלו, נורא מעט צחקתי, ואותי זה הציב, כי הרגשתי שהוא מצד אחד פונה למקומות מאוד אידיוטיים, מצד שני לא מספיק אידיוטיים, כלומר לא מספיק אידיוטיים בשביל להיות סרט פרוע בהומור שלו, ומצד שני השילוב הזה בין הדמויות מהמערב, עקרות הבית בגיל העמידה מהמערב התיכון, שמגיעות לויסטה דל מר, אני חושב שזו סיטואציה שאתה יכולה להחזיק מעמד לבד סרט שלהם, בלי שהיינו מוסיפים את הסיפור של הנבלית ששולחת את הסוכן שלה, הופך להיות גורם לפיתוי עבור שתי האנשים. אז כאילו יש פה שני רעיונות לשני סרטים נפרדים שחוברו, ואני חושב שהחיבור הזה החליש את הסרט במקום לחזק אותו, ולמרות שקריסטין וויג נהדרת בתור הנבלית, היא עושה מין תפקיד כזה של באמת תפקיד מאוד מוצלח בתור הנבלית. לוקח זמן גם לשים לב שקריסטין וויג בתפקיד כפול, אבל הייתי נכנס לחדר עריכה ונסה לערוך את הסרט מחדש ולהוציא את כל הדמות שלה ממנו, ואני חושב שזה היה עוזר הסרט, נדמה לי לתחושה כזאת. אז זה ברבה וסטאר עושות את פלורידה, שהוא פספוס, אבל לא אתפלא אם יהיו לנו עוד סרטי ברבה וסטאר בהמשך. הם הגישו ביחד, אני מומלו וקריסטין וויג הגישו בתור הדמויות של ברבה וסטאר, הגישו פרס בגלובוס הזהב. יש לי עוד סרט שאני מאוד רוצה לדבר איתכם עליו, אבל אנחנו נספיק בשמע שיר. את השיר שאני הכי אוהב מהשבוע האחרון, שיר חדש של טיילור סוויפט, שהוא בעצם שיר ישן של טיילור סוויפט, שהיא כתבה ב-2008, והוא לא יצא אז באלבום של הפירלס, והוא יצא עכשיו בגרסה המחודשת שלה לפירלס, והקליט אותו עכשיו עם הצוות הרגיל שלה, עם ההפקה של ג'ק אנטונוף. ובעולם הפופ, אנחנו נמצאים באפריל, כרגע זה שיר השנה שלי, כל כך יפה. אז אני אקום לרקוד ברשותכם, ואחרי זה נדבר על סרט שעולה בנטפליקס בסוף השבוע הקרוב שנקרא אהבה ומפלצות. הנה, טיילור סוויפט חדש, מיסטר פרפקטלי פיין, אדון הכל בסדר. But that was when I got to know Mr.
you to stay. Now I miss gonna be alright someday. And someday maybe you'll miss me, but by then you'll be Mr. Too Late.
רק עכשיו אני מגלה טיילור סוויפט, תוך אלבום החדש הישן שלה. סרט חדש, חדש שיעלה בסוף השבוע בנטפליקס, שנקרא אהבה ומפלצות, Love and Monsters, הוא עלה בארצות הברית בשירותי ה-VOD והסטרימינג כבר באוקטובר, ופרמאונט כזה מכרו אותו כנראה לכל העולם, אז באמריקה זה היה באמזון, ובישראל עכשיו הוא מגיע בסוף השבוע קרוב לנטפליקס. הבמה הוא מייקל מתיוז, וזה מעניין, זה סרט אמריקאי שצולם באוסטרליה ובוים על ידי דרום אפריקאי, בינלאומי, הכל. זה סרט מפלצות, והוא מעמד לאוסקר על האפקטים, וזה, הנה, שואלים, איך שנת הקורונה משפיעה על האוסקרים? הנה, הסרט הזה, האוסקרים לא מסתכלים עליו פעמיים בשנה רגילה, עם בלוקבסטרים גדולים ורגילים, אבל לא היו בלוקבסטרים השנה, אז הסרט הזה כזה חמק פנימה. וזכה למועמד לאוסקר על האפקטים. הוא סרט, בסופו של דבר הוא סרט נורא חינני, אז אני אמליץ לכם לראות אותו, אבל צריך לקחת את שני דברים בחשבון, כי יש לו כמה בגים. הסרט מספר על איפשהו בעתיד הלא מאוד רחוק, בעקבות ניסיונות של חילות כדור הארץ לסכל פגיעה של מטאור ושיגור של הרבה פצצות אטום ומימן לכיוונו, אז הנשורת הרדיו-אקטיבית שחוזרת מההצלה נגד המטאור הזה, גורמת לזה שכל החיות וכל הרמסים והחרקים הופכים להיות מפלצות ענק. וטורפות את כולם, אז 95% מאוכלוסיית כדור הארץ נכחדת במונסטר אפוקליפס, וכל השאר מתחפרים מתחת לאדמה ומנסים לשרוד את הדבר הזה. אז אנחנו קודם כל כבר בעולם שכבר מוכר לנו קצת, מעולם של נגיד קלוברפילד, שבחוץ יש מפלצות ואנשים חיים בבונקרים מתחת לפני השטח. יש פה גם הרבה דברים שקשורים לעולם של קודילה וקינג קונג, זה אפילו נאמר מפורשות בסרט, קינג קונג, המילה קינג קונג נאמרת בסרט, אז גם שבוע אחרי שדיברנו על גודילה ונגיד קינג קונג, אז עוד סרט על מפלצות ענק רדיו-אקטיביות שמסתובבות בחוץ ואנשים צריכים לשרוד. וזה סיפורו של נער שקוראים לו ג'ואל, ומי שמגלם אותו זה דילן אובריין, שאני חושב שהוא היה בארץ במבוך, אם אני זוכר נכון, שמחליט לצאת למסע של שבעה ימים מהמחבוא, מהבונקר שבו הוא והקהילת השורדים שהוא חבר בשבע שנים האחרונות, הוא מחליט לצאת משם ולצאת למסע של שבוע הליכה כדי להתאחד עם אהובתו שממנה הוא נפרד בערב האפוקליפסה. כלומר, הם נפרדו וכל אחת הלך למקום אחר, והוא מחליט ללכת ולחפש אותה ולמצוא אותה, ואז הוא צריך לשרוד את המסע הזה בין כל המפלצות שמופיעות שם. עכשיו יש פה בג, זה מצחיק, כי זה הכל בגז, אבל הם מאוד גדולים. יש בג נורא נורא גדול בקונספט העלילתי של הדבר הזה, כי הוא מוצג כמישהו שהוא מאוד מאוד פחדן, והוא עושה את זה בשם אהבה. כלומר, לכן הכותרת של הסרט היא מבריקה, כי Love and Monsters זה בדיוק, זאת הבעיה של הגיבור. מה הבעיה שלו? אהבה ומפלצות. הוא כן רוצה להוכיח את אהבתו, ומי שעומד בדרכו זה המפלצות. אבל הוא מוצא כפחדן, והוא עושה את זה בשם האהבה, ולא רק שהוא פחדן, אלא שיש לו איזושהי בעיה שהוא קופה ברגעי פאניקה. בתור מישהו שהוא מאוד פחדן, האופן שבו הוא מתהלך בעולם הזה, שאנחנו יודעים שכל חרק שבו, וכל יצור, וכל תולעת, וכל קנימה, הפכה למפלצת עצומה שרק מחכה לטרוף בני אדם, האופן שבו הוא מתהלך בעולם, מאוד לא מתאים לדמות שלו. במילים אחרות, במשך משהו כמו חצי סרט, אנחנו צופים בדמות קצת מטומטמת, שהולכת בעולם באיזשהו סוג של שעננות, כשאנחנו יודעים שבכל רגע משהו יכול לנחות מהאוויר או מהאדמה או מכל שלולית ו... ולטרוף אותו, וכאילו הולך בחוסר מודעות. אז זה לא מתאים לדמות, אם הוא כל כך פחדן, איך הוא הולך בכזאת שעננות ומעיז להרים דברים מהאדמה וכל זה. כל הזמן כזה, הסרט הזה נורא צמרר אותי, כלומר, איך הדמות הזאת עושה את הדבר הזה? אני הייתי מפחד להסתובב בחוץ, אבל אם אני מסתובב בחוץ, אז לא הייתי נוגע בשום דבר. לא הייתי פותח שום מכסה, לא הייתי הופך שום אבן, כי מתחת לכל דבר באופן פוטנציאלי יכול להיות לא חרק קטן, אלא חרק ענק. מה שכן, המפלצות בסרט נורא מוצלחות. בגלל שזה הכל, כמעט הכל, מעולם החי שלנו רק בנורא גדול, אז הכל מאוד מגעיל, והסרט הזה, מבחינת האפקטיביות שלו כסרט אימה או סרט מפלצות, הסרט שהכי הרבה עשה לי מן רגעים שבהם ממש הייתי צריך להסתיר את המסך עם הידיים, או לסובב את המבט מהמסך, או להצטמרר ולהגיד, באמת התחושה, החוויה היא מאוד מאוד גופנית בסרט הזה, אז כסרט מפלצות הוא מאוד מאוד טוב, כסרט אימה הוא סופר אפקטיבי, אבל מבחינת ההזדהות עם הגיבור, החצי הראשון שלו הוא כל כך לא טוב כגיבור, הגיבור כל כך מעצבן שא' רוצים שיאכלו אותו כבר, וב' נשאלת השאלה למה להמשיך איתו עם, עם דמות לא אמינה. אבל אם ממשיכים עם הסרט ורואים את ההתפתחות שלו ומבינים, חלק מזה יש פה איזשהו בג גם בסטורי טלינג, יש איזשהו הסבר שאני יכול להגיד לכם, אם תראו את הטריילר הזה, ההסבר שמופיע לקראת סוף הסרט, על למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, מופיע בטריילר בפתיחה, והטריילר צודק, כי זו סצנה שאתה צריכה להיות בפתיחת הסרט, ולא באמצע של הסרט. כלומר, הטראומה שהוא סוחב, שגרמה לו להיות כזה איש שקל לו להיכנס לפאניקה ולקפוא, ולא להצליח להתמודד עם העולם שסביבו, אז אם תראו את הטריילר, אז אני חושב שדווקא זה מדברים האלה, שאומנם הטריילר נותן סצנה שמופיעה, סצנת פלשבק שמופיעה לקראת הסוף, אבל זה, אני חושב שהיא נכונה, דווקא שהיה נכון לראות אותה בהתחלה, אז הטריילר צודק. אז תראו את הטריילר, ואז המיינדסט של הגיבור יהיה לכם יותר ברור. ואז כשמגיעים לסוף, אז הסוף כבר נהיה הרבה יותר אטרקטיבי, ששוב אנחנו מבינים שעם כל הכבוד למפלצות, שבמצבי חירום, במצבי אפוקליפסה, הדבר הכי מפחיד והכי מאיים והכי קטלני בעולם זה בני האדם בעצמם, הרוע האנושי, חיות מתנהגות, דיברנו על זה על גבי גודזילה, חיות מתנהגות כמו חיות, אין בהם רוע. בבני אדם יש רוע. אז האופן שבו דמות מתפתחת, וגם האופן שבו העלילה מתפתחת, המקום שאליו הוא מגיע בסופו של דבר, מצדיקות את הסרט בסופו של דבר, ואת המהלך שעשינו אותו, וגם כדאי לשים לב לדבר הזה. יש שתי סצנות בסרט, יש קטע שהוא פוגש רובוט, והרובוט, או רובוטית, הרובוטית רוצה להרגיע אותו, אז היא מנגנת לו את Stand By Me, השיר של בני קינג, ויש בן אי קינג, ואז יש סצנה שבו הוא חוצה נהר, איך הוא נכנס לנהר? הוא יודע שהכל זה, הכל חוצה נהר, ואז הוא מתכסה כולו בעלוקות. אוקיי, Stand By Me, ואז חוצים נהר, ויש עלוקות, מה אנחנו מבינים? שיש בסרט הזה, אמנם אין פה חבורה, אבל המסע הזה של מישהו שיוצא להוכיח גבריות, להוכיח אומץ, לצאת להגיע לצד השני, ולשרוד לספר את הסיפור, וגם זה, יש פה איזשהו, התדר הזה של איזשהו הומאז' עקבי בסרט, לסרט Stand By Me, לאני והחבר'ה. יש כמה רגעים לאורך את הסרט, אלה שני הרגעים הכי ברורים, שבהם נדמה שעבור יוצרי הסרט, אמנם זה סרט מסע וסרט מפלצות, אבל יש פה גם איזשהו עולם סטיבן קינגי, וגם עולם רוב ריינרי, וגם עולם כזה של, שקשור בעצם בסרטי, עולם של סרטי התבגרות, התבגרות בצל מוות, התבגרות בצל איזושהי טראומה גדולה. אז הציטוטים לאני והחבר'ה צצים בכמה מקומות בסרט, וזה נחמד. אני לא בטוח שזה חיוני לסרט, אבל זה נחמד, כי זה כזה מתקשר בין דורות. גם הפסקול נחמד, יפה, סימפטי, יש שם את This is the day של דדה, וגם שיר של Arcade Fire. בשבוע שעבר השמעתי לכם את Arcade Fire מהפסקול שלהם של הר, שעכשיו יצא סוף סוף, והנה שיר ישן של Arcade Fire שמופיע עכשיו בפסקול של Love and Monsters, שיר מאלבום שלהם Neon Bible, אבל עכשיו תשמעו אותו בפסקול Love and Monsters בסוף השבוע בנטפליקס. ועם זה אנחנו מסיימים סינמסקופ ברדיו הקצה מספר 292. תשאירו את המכונית דלוקה, אנחנו באים שבוע הבא, פריוויו אוסקרים, אל תחמיצו. יאללה ביי.
signal from another world.